טוב, אנחנו בסדרת שיעורים הזאת הולכים לעסוק במחשבת ההלכה, באמת ההלכה, וגם בשאלה מה עומד מאחורי העקרונות ההלכתיים, וגם בשאלה מה הם העקרונות ההלכתיים, זאת אומרת איך העסק הזה מתנהל. והשיעורים יעסקו בנושאים שונים כמו שמופיע בסילבוס, למרות שבסוף, בסוף אני מקווה שגם תראו שיש קשר בין הנושאים ונוצרת פה, איזושהי תמונה. אני אתחיל בעצם עם השאלות אולי הכי יסודיות שמגדירות מה זאת בכלל הלכה. מה זה הדבר הזה? או מה ההבדל בין זה לבין אגפים אחרים של התורה, במידה שיש כאלה וכדומה. להגדיר קצת יותר טוב את המושגים. המושג היסודי בהקשר הזה, זה בעצם המושג ציווי. ולכן אני רוצה לפתוח את הדיון שלנו במושג הזה. אני אתחיל אולי עם דברים שכותב הרמב״ם בשורש השמיני מהשורשים שלו. הרמב״ם בתחילת ספר המצוות מקדים 14 שורשים שהם כללי מניעה של המצוות. כללי מניעה של המצוות, ושם הוא מסביר איך הוא הגיע לתרי"ג מצוות שלו, לשסה לאווים ורמ"ח עשים. הוא נזקק לזה בעיקר בגלל שהוא יצא נגד השיטות הקודמות לו, או העקרונות שלפיהם עבדו בעלי השיטות הקודמות, בעיקר בהג, ולכן הוא פורס 14 כללים שעוזרים לנו להבין איך בדיוק הוא החליט למיין את המצוות, ואיך יצא לו בדיוק רמ"ח ושסה. השורש השמיני מבין השורשים שלו עוסק במה שהוא קורא לו שלילת החיוב. בואו אני משתף את המסך עכשיו, כדי שתוכלו לראות. אוקיי, אז הרמב״ם כותב ככה, השורש השמיני, שאין ראוי למנות שלילת החיוב עם ההזהרה. זאת אומרת, הפסוקים שהוא קורא להם שלילת החיוב, הם לא יכולים להיחשב כאזהרות, כמצוות לא תעשה. מה זה בדיוק הדברים האלה? עכשיו הוא יסביר. דע שההזהרה היא אחד משני חלקי הציווי. זאת אומרת, יש בעולם הזה של הציוויים, יש שני סוגים, שני תת חלקים. וזה, כי אתה תצווה למצווה, שיעשה דבר אחד או שלא יעשהו. כמו שתצווה הוא לאכול ותאמר לו אכול, או תצווה הוא להרחיק מן האכילה ותאמר לו לא תאכל. אז יש פה ציווי לעשות משהו, מצוות עשה, ויש פה ציווי לא לעשות, שזה מצוות לא תעשה. אוקיי? זה שני חלקים שנכנסים תחת המושג ציווי. ואין בלשון הערבי שם יכלול שני אלו העניינים יחד. וצריך לזכור שספר המצוות וגם השורשים נכתב ערבית, להבדיל מהיד החזקה שנכתב בעברית, זה נכתב בערבית. לכן צריך לחשוב שאנחנו קוראים פה טקסט שבעצם הוא מתורגם, במקורו הוא היה כתוב בערבית. אז הוא כותב את זה לקוראי ערבית, והוא אומר להם, תראו, בשפה שאנחנו מדברים, אין מונח משותף לשני ה... תת הקטגוריות הללו. אין להם, כן, ואין בלשון הערבי שם יכלול שני אלו העניינים יחד. וכבר זכרו זה המדברים במלאכת ההיגיון, ואמרו זה לשונם. ההיגיון פה אגב זה כפל משמעות, להגות ולדבר. במלאכת ההיגיון זה גם תורת הלשון, אבל זה גם ההיגיון במובן של החשיבה, הלוגיקה, אוקיי? אני חושב שזה פה שייך לשני התחומים האלה. ואמרו זה לשונם, רגע אני אעשה פה מיוט לכולם. אוקיי. וכבר זכו זה המדברים המלאכת ההיגיון ואמרו זה לשונם, ואולם, כן הוא מצטט, ואולם הציווי והאזהרה אין להם בלשון ערבי שם יקבצם, ונצטרכנו לקרוא שניהם בשם אחד מהם, והוא הציווי. אומר הרמב״ם בעצם, המונח ציווי במקורו, אנחנו כבר נורא רגילים לשימוש המושאל שלו, אבל במקורו הוא בעצם מתאר מצוות עשה. מצוות לא תעשה, לא נכון לקרוא להם מצוות, זה לא ציוויים. כשמצווים, מצווים עלינו לעשות משהו. הציווי לא לעשות משהו, המונח הנכון הוא לא ציווי. אומר הרמב״ם, אבל זה מונח אחר, וכשאנחנו רוצים להכניס גם את מצוות תעשה וגם את מצוות הלא תעשה לסל אחד, אנחנו צריכים למצוא איזשהו מושג שיתאר את שניהם. אומר הרמב״ם, כיוון שבערבית אין מושג כזה, אנחנו משתמשים באופן מושאל במושג מצווה, למרות שבמקורו הוא מדבר רק, הוא מתאר רק מצוות תעשה, אבל באופן מושאל אנחנו משתמשים בו גם למצוות תעשה וגם למצוות לא תעשה. הנה כבר התבאר לך כי ההזהרה היא מעניין הציווי. זו נקודה חשובה. מצד אחד, יש פה הרי ריקוד על שתי חתונות. מצד אחד הוא אומר שלא תעשה ועשה, זאת לא אותה קטגוריה. ציווי, המונח ציווי, בעצם מתאר רק מצוות עשה. לא מתאר מצוות לא תעשה. מצד שני, ברור לרמב״ם שיש משהו משותף לשתי הקטגוריות הללו. הן לא זהות. אבל יש משהו משותף לשתי הקטגוריות הללו. האזהרה היא מעניין הציווי. אבל יש לנו בעיה לשונית, כי אין לנו שם לדבר המשותף הזה. אז מצד אחד ברמה דיברנו על שתי המשמעויות של המושג היגיון. אז במובן הלוגי, יש משהו משותף למצוות עשה ולמצוות לא תעשה. משהו משותף. במובן של ההיגיון, כן, במובן של הלשוני, הלהגות, במובן המינוחי, אין לנו מונח שמתאר את הדבר המשותף הזה, בערבית. אז לכן, אומר הרמב״ם, אנחנו משתמשים במונח מצווה, ששייך רק למצוות עשה, גם כדי לתאר את הקטגוריה המשותפת הזאת. אם אני אתאר את זה בשפה יותר כללית, אני אומר כך, יש סוג מסוים של עקרונות, שכולל בתוכו גם מצוות עשה וגם מצוות לא תעשה, אין לנו שם בשבילו, אבל יש את הסוג הזה, תחתיו, תחת הסוג הזה יש שני מינים. מינים במינוח המקובל זה תת סוגים. כן, זה תת קבוצות של הסוג. אוקיי? סוגים זאת חלוקה ראשית, וכל סוג מתחלק למינים. אז הסוג הזה שכולל את כל המצוות עשה ומצוות לא תעשה, מתחלק לשני תת סוגים, או לשני מינים, שזה מצוות עשה ומצוות לא תעשה. אתם רואים שאני משתמש במונח מצוות, כי אין מונח אחר. אוקיי? אבל בעצם היה אמור להיות פה אזהרה וציווי. אזהרה, זה מה שהוא אמר למעלה, אין הראוי למנות שלילת החיוב עם האזהרה. אז בשפה המדויקת יותר, לא תעשה זאת אזהרה, זה לא ציווי. הוא לא אומר לי, מצווה עליי לעשות משהו, הוא מזהיר אותי לא לעשות משהו. לכן זאת אזהרה. המונח ציווי שייך למצוות עשה. אבל שני אלה הם מינים שנכללים בתוך איזשהו סוג שכולל את שניהם. לסוג הזה אין מילה שמייחדת אותו בשפה הערבית, אז משתמשים באופן מושאל במילה מצווה. והמילה המפורסמת בלשון הערבי, המונחת להזהרה, היא מילת לא, או לא. לא בערבית זה מילת שלילה כזאת שמזהירה אותי מלעשות משהו. כן, אז המונח העקרוני זה הזהרה. איך מפנים אליי הזהרה, אומרים לי לא. לא תעשה כך וכך, אוקיי? וזה העניין בעצמו נמצא בלא ספק בכל לשון. כן? את הדבר המבנה הזה בעצם אמור להיות בכל לשון. כלומר, שאתה תצווה למצווה שיעשה דבר, או לא יעשה. אם כן, הוא מבואר שמצוות עשה ומצוות לא תעשה, שניהם ציווי גמור. דברים ציוונו לעשותם, ודברים הזהירנו מלעשותם. ושם המצווה לעשותם מצוות עשה, ושם המוזהר מהם מצוות לא תעשה. עכשיו אני מזכיר לכם, כל המשפטים שאנחנו קוראים עכשיו, זה משפטים בעברית שמתורגמים מערבית. אז תחשבו שאנחנו קוראים עכשיו ערבית, הוא מדבר על מצוות עשה ומצוות לא תעשה, זה בעצם הביטוי הערבי למצוות עשה ומצוות לא תעשה, זה אותו ביטוי. כי אין לנו ביטוי שכולל את שניהם, אז בשניהם אני משתמש במונח מצווה. והשם שיכללם יחד בלשון העברי, עכשיו הוא מספר לקורא הערבית איזשהו מידע מעניין על השפה העברית. הוא אומר לו, השם שיכללם יחד בלשון העברי הוא גזרה. וכן החכמים קראו כל מצווה, בין עשה, בין לא תעשה, גזרת מלך. אז הוא אומר, בשפה העברית, ואין לזה מקבילה בערבית, יש מונח לאותו סוג שכולל את שני המינים. המונח הזה נקרא גזרה. תחתיו יש מצוות ואזהרות. זה המבנה בעברית. גזרה זה הסוג, תחתיו יש מצוות ואזהרות. בערבית גם יש מצוות ואזהרות, אבל אין שם שמקביל למונח גזרה. אין שם משותף שיכלול את שני המינים האלה ביחד, שם לסוג. אז לכן לסוג קוראים על שם הבן הבכור שלו, על שם המצווה. אוקיי? וגם לסוג קוראים מצוות. מצוות עשה ומצוות לא תעשה. בעברית בעצם מה שהיה צריך המתרגם לעשות כאן, הוא היה צריך לתרגם את זה במקום מצוות עשה ומצוות לא תעשה, הוא היה צריך לתרגם מצוות עשה ואזהרות. אבל הוא תרגם את זה מילולית מערבית, ובערבית זה נקרא מצוות עשה ומצוות לא תעשה. אוקיי? אנחנו כבר רגילים לקרוא לזה גם בשפה שלנו ככה. אבל אומר הרמב״ם זה בעצם שיבוש. בעצם לא היינו אמורים לעשות את זה. באמת בלשון הגמרא מצוות לא תעשה נקראת אזהרה. אני לא זוכר כרגע, אבל נדמה לי שבגמרא אין, לא מופיע הצירוף מצוות לא תעשה. ואיכן הזהירנו בלא תסור. זו תמיד אזהרה. אזהרה, עונש, שמענו אזהרה מניין. לא כתוב מצוות לא תעשה, כתוב אזהרה. בסדר? אז בעברית לא משתמשים במונח מצוות לא תעשה. בערבית משתמשים בזה, בגלל שהמונח מצווה שייך גם לסוג. אז מצוות לא תעשה כלולה גם היא בסוג הזה. אז אפשר לקרוא לה מצוות לא תעשה. בעברית, לפי הרמב״ם, המונח מצוות לא תעשה הוא טעות. בעצם צריך להגיד אזהרה. מצוות עשה ואזהרה. אוקיי? או מצווה ואזהרה, לא מצוות עשה. מצווה ואזהרה. עכשיו ממשיך הרמב״ם, עוד רגע אני אחזור לזה. אמנם שלילת החיוב הוא עניין אחר, והוא שתשלול נשוא מנושא, ואין בו מעניין הציווי שום דבר כלל. באומרך לא אכל פלוני אמש, ולא שתה פלוני היין, ואין ראובן אבי שמעון, ואדומים לזה. הנה זה כולו שלילת החיוב, אין ריח ציווי בו. אומר הרמב״ם, המילה לא, עכשיו אני מדבר בעברית, כמו עלה בערבית, גם שם זה אותו דבר, אני לא יודע ערבית, אבל ככה הרמב״ם אומר, משמשת בשתי משמעויות. המילה לא משמשת להזהיר אותך ממשהו, והמילה לא באה לשלול משהו. למשל, אני אומר, עכשיו לא, אין, עכשיו לא זורחת השמש בחוץ. לא ציוויתי על השמש לא לזרוח, תיארתי את זה שהשמש לא זורחת. אז המילה לא במשפט הזה, היא מילה ששוללת עובדה מסוימת. השמש זורחת עכשיו? לא נכון, אני שולל את העובדה הזאת. השמש לא זורחת עכשיו. השימוש במושג לא מופיע גם בציווי, לא תעמוד על דם רעיך. פה אני לא שולל עובדה מסוימת, אני מזהיר אותך מלעשות משהו. זה אזהרה, לא שלילה. אומר הרמב״ם, פסוקים שהם בגדר שלילת החיוב, לא נחשבים כמצוות לא תעשה, לא נחשבים כאזהרות, למרות שהמילה לא מופיעה שם, אבל זה מילה לא במשמעות אחרת, זה מילה לא במובן של שלילת עובדה מסוימת. המילה לא שמסמנת לב, זה לא מזהיר, זה לא שולל, אוקיי? זה שני דברים שונים. צריך לזכור ברקע, שחזל אומרים לנו בגמרא, שיש לנו דרך לאתר פסוקים, שם מצוות לא תעשה. איך? אומרת הגמרא, ישמר פן ועל. בכל מקום בתורה כשכתוב אחד משלושת המושגים האלה, וגם המושג לא, רק הוא פשוט, אז לא מכניסים אותו, בעצם זה ארבעה מושגים. ישמר פן על ולא. ארבעת המושגים האלה מסמנים שמדובר במצוות לא תעשה. אוקיי? עכשיו, אומר הרמב״ם, יש יוצא דופן. הישמר, פן ועל הם כולם רק במשמעות מזהירה. המילה לא מופיעה בשתי משמעויות. או במשמעות מזהירה, או במשמעות שוללת, שוללת עובדה. לכן אומר הרמב״ם, צריך להיזהר, לא להתבלבל. כשכתוב הישמר, פן ועל, זה לאו. כשכתוב לא, צריך לבדוק. אם זה במשמעות של שלילה, זה נקרא שלילת החיוב, אז זה לא לאו. אם זה במשמעות מזהירה, אז זה כן לאו. אוקיי? זה מה שאומר הרמב״ם. עכשיו, כמובן, כשאני אומר לא שתה פלוני היין, או אין ראובן אבי שמעון, פה אין דילמה, כן? זה לא חידוש גדול של הרמב״ם, זה ברור שאין פה משמעות של הזהרה, זאת משמעות של שלילה. אבל יש פסוקים שבהם זה פחות טריוויאלי. למשל, אני מדלג פה על כל העניינים, כי מה שמבלבל פה זה שהזהרה מתנסחת תמיד בלשון עתיד. לא תאכלו על אדם. כשאני אומר תאכלו על אדם, אני מדבר על בעתיד שיקרה משהו. כשאני מזהיר לא תאכלו על אדם, אז הזמן שבו מנוסח הפסוק הזה הוא זמן עתיד. ולכן קל לבלבל בין שלילת עובדה לבין אזהרה, כי שניהם בעצם כתובים כביכול בזמן עתיד. בדקדוק מקובל לציין את הציווי כסוג זמן רביעי, יש עבר, הווה, עתיד וציווי. אוקיי? אבל כשמסתכלים על זה באופן מילולי, הציווי מתנסח בלשון כמו בעתיד. זאת אומרת, זה מקביל לגמרי למשפטים בעתיד. לכן זה מבלבל פה, לא משנה, הרמב״ם נכנס לעניין הזה כאן, אבל פה תראו את הדוגמה שהוא מביא, פה אני מסיים את הרמב״ם, רק את הנקודה הזאת. תראו את הקטע שסימנתי עכשיו. וזה עניין מופת, לא יצטרך עליו עד. זולת מה שזכרנו מהבנת ענייני המילות, עד שיבדיל בין ההזהרה והשלילה. כל אחד מבין שיש פסוקי הזהרה ופסוקי שלילה, ואין להרבב ביניהם. עד כאן זה ברור, אף אחד, אף ילד לא יעלה על דעתו להרבב, להגיד שלא, רובן לא אכל לחם, זה מצוות לא תעשה, כי כתוב לא. ברור שהדבר הזה הוא שלילה והוא לא עזרה. לכן אומר הרמב״ם, זה לא צריך על זה עד, זה דבר פשוט בהבנת ענייני המילות. ברגע שאתה מבין את הדקדוק, אתה מבין שיש פה איזושהי כפילות שהיא אפילו לא מבלבלת. זה שני דברים שונים. ממשיך הרמב״ם ואומר, הוא כבר נעלם זה מזולתנו. שזה בדרך כלל בהג, כשהוא תוקף פה מישהו בשורשים זה בהג. עד שמנה לא תצא כצאת העבדים, ולא ידע כי זה שלילה, לא עזרה. שכתוב על, 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 על שפחה, כן, לא תצא כצאת העבדים, סליחה, על עמה עברייה, לא תצא כצאת העבדים, מה הכוונה? לכאורה אנחנו היינו אומרים, מה זה, זה שלילה או עזרה? לא תצא כצאת העבדים. לכאורה, זאת עזרה, זה הרי לא מתאר עובדה, לא תצא כצאת העבדים, זה מצווה עליי משהו, זה שייך לעולם של ה... של ההלכה, של הציוויים, זה לא שייך לעולם של העובדות, נכון? לכן פה באמת אנחנו נכנסים לנקודה קצת יותר מבלבלת, הבהג, כשהוא כותב לא תצא כצאת העבדים, אומר בהג, זה מצוות לא תעשה. אומר הרמב״ם, בהג יתבלבל. הדבר הזה הוא שלילת החיוב, הוא לא הזהרה. למה? אומר הרמב״ם כך, עכשיו תבינו, פה זה כבר לא אותו דבר כמו לא זורחת פה השמש עכשיו. לא זורחת בחוץ השמש עכשיו. שם הבהג לא היה מתבלבל. זה ברור, זה שלילת חיוב. זה עניין עובדתי, זה לא עניין נורמטיבי, זה לא דבר מצווה או מזהיר. זה פשוט. אבל לא תצא כצאת העבדים, זה יותר עדין. כאן לכאורה, זה פסוק שעניינו הלכתי. הוא לא מדבר על עובדות. הוא לא מתאר שמישהו לא עשה משהו, או לא מתאר עובדה, שולל עובדה כלשהי. הוא מצווה משהו, הוא אומר משהו שקשור להלכה. לא תצא כצאת העבדים. גם על זה אומר הרמב״ם, זה שלילת החיוב ולא הזהרה. מה ההבדל ביניהם? למה זה באמת ככה? אז אומר הרמב״ם ככה, ובאור זה, כמו שאספר, שורה שלישית מהמושחרות. וזה כי האל כבר דן במי שיקה עבדו או עמתו הכנעניים, ויחסרהו בעת ההקאה אחד מראשי האיברים, שהוא יצא לחירות. כן? אם יש עבד או שפחה כנענית, אז אם אני מחסיר ממנו ראשי, עיקיתי אותו והוצאתי לו עין, או אחד מ-24 ראשי איברים, הוא יוצא לחופשי. כך אומרת התורה. בסדר? אומר הרמב״ם כך, והיה עולה במחשבתנו, אם הדבר הוא כן בעבד כנעני, כל שכן בעמה עברית. וכשהיא, כשחיסרה אחד מראשי איבריה, תצא לחירות. כן? אז בפשטות מה היינו אומרים? זה כתוב על עבד כנעני ושפחה כנענית. מה קורה בעמה עברייה שהיקה אותה והוציא ממנה עין? אומר הרמב״ם, לכאורה קל וחומר, אם בכנענים אנחנו מוצאים אותם לחירות, אז בעמה עברייה בוודאי נוציא אותה לחירות. אומר הרמב״ם, זה מה שהיינו חושבים. ושלל ממנה זה הדין, באומרו לא תצא כצאת העבדים. כאילו יאמר, אינו מתחייב שתצא לחירות בחסרון איבר מאיבריה. וזה שלילת דין ממנה, לא אזהרה. וכן פרשו אותו בעלי הקבלה, ואמרו במחילתה, לא תצא כצאת העבדים, אינה יוצאה בראשי איברים, כדרך שהכנענים יוצאים. מה אומר הרמב״ם? לא תצא כצאת העבדים, אין פירושו איסור להוציא אותה. אין שום איסור. כל מה שזה בא, זה בא לשלול. יש דין יציאה בראשי איברים, בעבד כנעני ובשפחה כנענית. הפסוק הזה שולל את הדין ההוא לגבי עמה עברייה. בעמה עברייה אין את דין היציאה בראשי איברים. זה הכל. אז הלא, במקרה שלנו, הוא לא לא מזהיר. הוא לא שולל. נכון? נכון שבמקרה הזה הוא לא שולל עובדה. הוא שולל דין. אבל עדיין הלא, הוא לא בא להזהיר אותי ממשהו, אלא בא לשלול את קיומו של הדין של עבד כנעני ושפחה כנענית בעמה עברייה. בעמה עברייה אין את הדין הזה. גם אם הוצאת לעין, היא לא יוצאת לחירות בעניין הזה. לכן אומר הרמב״ם, טועה בהג, כשהוא מונה את לא תצא כצאת העבדים, כמצוות לא תעשה. עכשיו, אולי רק, כן, חזרנו לפה, עוד, לפני שאני ממשיך בשיעור, ההנחיה, בניגוד לשנה הקודמת, ההנחיה לעכשיו, זה לשבת עם מצלמות פתוחות. גם לי זה מאוד חשוב, כי אני רוצה לראות עם מי אני מדבר, לראות את הפנים, אז אם יש למישהו איזושהי בעיה מיוחדת או משהו כזה שידבר איתי, אבל ברמה העקרונית, אנא, פיתחו מצלמות שנראה עם מי אנחנו מדברים. בסדר? טוב, עוד פעם, אם יש איזושהי בעיה או משהו כזה, אז בסדר, אז תגידו לי, ולפחות חד פעמית, אז בסדר, זה לא קיר. אבל עקרונית, באמת, פשוט שיהיה לנו איזשהו קשר עין, הזום הזה גם ככה משגע את השכל. אוקיי, בסדר? כולם איתי, יש פה כמה שעדיין עם מצלמות סגורות, אם יש איזושהי בעיה. טוב, טוב שהם איתנו. איתמר. אוקיי. טוב. בכל אופן, שנייה אחת. אוקיי, אז בואו נמשיך. בעצם, בואו נחזור רגע לנקודה הראשונית שממנה מתחיל הרמב״ם. יש בדבר משותף למצוות עשה ומצוות לא תעשה, ביחד. מה זה הדבר הזה? אני לא מדבר מה מבחין ביניהם, זה הרמב״ם מסביר. אלא אני מדבר על ההנחה שלו, שבכל זאת יש להם גם משהו משותף. השאלה היא, מה זה המשהו המשותף הזה? באופן הפשוט, מה שמשותף להם, אני נסח את זה בצורה של תארים שליליים, מה שמשותף להם זה שהם לא פסוקי חיווי. הם שייכים לקטגוריה אחרת. פסוקי חיווי אלה פסוקי עובדה. יש עובדה. העובדה היא שיש פה שולחן. העובדה היא שהקיר הזה הוא בצבע כזה או בגובה כזה. העובדה היא שיש פה מיקרופון. אוקיי, אלה עובדות. יש עובדות שליליות ועובדות חיוביות, לא משנה, אבל זה הכל עובדות, עניינים ניטרליים. כנגד העובדות יש סוג אחר של משפטים, שהם לא מתארים, לכן הם לא פסוקי חיווי. קוראים להם פסוקי ציווי, אבל לפי הרמב"ם היה נכון יותר אולי לקרוא להם פסוקי גזרה, אוקיי? כי זה המונח המשותף לשניהם, שהם לא פסוקים מתארים, אלא הם פסוקים שדורשים ממני משהו, או לעשות או לא לעשות, מצוות תעשה או מצוות לא תעשה. לכן הם לא שייכים לאגף של הפסוקים המתארים, או בפילוסופיה קוראים לזה פסוקים דיסקריפטיביים, אלא זה פסוקים פרסקריפטיביים. זה פסוקים שאומרים לי, מכוונים אותי לעשות משהו. זה לא פסוקים שמתארים, אוקיי? לכן במובן הזה, כאשר אני אומר, עכשיו זורחת השמש בחוץ, זה משפט מתאר. במקרה הזה משפט מתאר שקרי. ומשפט מתאר, אוקיי? כשאני אומר עכשיו, לא זורחת השמש בחוץ, גם זה משפט מתאר. במקרה הזה משפט מתאר חיובי, אוקיי? לעומת זאת, כשאני אומר אסור לרצוח, אז תלוי. אם אני מתכוון לתאר את מה שמופיע בספר החוקים, אז זה פסוק מתאר. אבל אז אני לא ניסחתי אותו בצורה הנכונה. הפסוק אסור לרצוח לא מתאר את מה שיש בספר החוקים. הפסוק אסור לרצוח אומר אסור לרצוח, אוסר עליי לרצוח. יש איסור לרצוח, כן? כשאני אומר, מתאר משהו בספר החוקים, אני אומר, בספר החוקים של מדינת ישראל קיים איסור לרצוח. זה פסוק מתאר. זה פסוק דיסקריפטיבי. אבל המשפט אסור לרצוח לא מתאר כלום. הוא אומר שאסור לרצוח. אוקיי, אני מצווה עליך לא לרצוח, בסדר, נקרא לזה כך. זה לא פסוק מתאר. אותו דבר כשאני אומר לך לשבות בשבת. זה לא פסוק מתאר, זה פסוק מצווה. אוקיי? לעומת זאת שאני אומר, בספר החוקים של מדינת ישראל אסור לעבוד בשבת בלי היתר מיוחד, זה משפט מתאר. הוא אומר לי, מה יש בספר החוקים של מדינת ישראל? הוא לא מצווה כלום. אוקיי? לאחת ההשלכות למשל, שאם אני אומר, תראה, אסור לך לעבוד בשבת, כי בספר החוקים של מדינת ישראל כתוב שיש חוק שאוסר לעבוד בשבת. הטיעון הזה הוא טיעון בטל. הוא טיעון בטל בגלל שהטענה שבספר החוקים של מדינת ישראל קיים איסור לעבוד בשבת, היא טענה מתארת. זאת עובדה. אני לא יכול לגזור ממנה נורמה שאסור לעבוד בשבת. אני, כדי לגזור את הנורמה, אני חייב להוסיף עוד הנחה. שהחוק של מדינת ישראל מחייב אותי. עכשיו זה כבר משפט, טיעון תקף. יש חוק במדינת ישראל שאסור לעבוד בשבת, החוק במדינת ישראל מחייב אותי, מסקנה, לי אסור לעבוד בשבת. זה טיעון טוב, אבל אני חייב להוסיף את האמצע. כן? כשאני אומר, החוק במדינת ישראל, יש ספר החוקים של מדינת ישראל אוסר לעבוד בשבת, זה עוד לא אומר שאסור לי לעבוד בשבת. למשל, אם אני לא תושב מדינת ישראל, או סתם אני לא מרגיש מחויב לחוק, אז לא, אז אין לי איסור מבחינתי לעבוד בשבת. אני צריך עוד עיקרון כדי להוביל אותי מהתיאור אל הנורמה. לדבר הזה קוראים הכשל הנטורליסטי, בדרך כלל בפילוסופיה, למרות שזה לא ביטוי מדויק. זה האות והאיז של דיוויד יום, היחס בין האות, מה שראוי, לבין האיז, כן, מה שקיים. אז אי אפשר לגזור את האות מהאיז, אי אפשר לגזור מעובדה כלשהי נורמה, שחייבים לעשות או שאסור לעשות. כדי לעבור מהעובדות לנורמות, צריך עוד איזושהי הנחה מתווכת, שמה שכתוב בספר החוקים מחייב אותי. אוקיי, למשל. לעומת זאת, אם אני אומר לך, אל תרצח, אוקיי? בהנחה שאני כמובן ישות בעלת סמכות, אז עצם האמירה הזאת בעצם אומרת שיש עליך איסור לרצוח. זאת משמעותה של האמירה הזאת. אני לא צריך עוד עיקרון. זאת משמעותה של האמירה הזאת. לכן, למשל, אני אתן לכם דוגמה, שאני עוד אגיע אליה בהמשך, כששואלים אותי, ששואלים למה לציית לחוק, זאת שאלה שתופסת הרבה מאוד נפח בהגות המשפטית או המת המשפטית. למה לציית לחוק? הוצאו כל מיני הסברים כאלה ואחרים. לא מספיק להגיד כי כך החוק אומר, נכון? להגיד שכך החוק אומר, זה דבר מתאר, שבספר החוקים כתוב כך וכך. איך מכאן אתה גוזר שלי גם אסור או שאני חייב לעשות את זה? פה צריך הסברים. כל אזרח צריך לציית לחוק, יש אמנה חברתית, הכרת טובה, כל מיני דברים, פחד, לא משנה, כל אחד וההסברים שלו. אבל כשאומרים לי, יש מצווה שהקדוש ברוך הוא ציווה עליך לשמור שבת, או איסור לאכול כשר, לא לאכול כשר, לאכול לא כשר, אוקיי? שם הרבה מאוד אנשים, כשתשאלו אותם, כן, אבל למה לעשות את זה? הם לא יבינו מה אתם רוצים, כי יש מצווה, מה זאת אומרת? כי הקדוש ברוך הוא ציווה. מה ההבדל? ההבדל הוא שהם מניחים שהקדוש ברוך הוא גורם בעל סמכות ביחס אליהם. ואם הוא גורם בעל סמכות ביחס אליהם, ברגע שהוא אומר לך לא תרצח, אז זה אומר שיש עליך ציווי לא לרצוח. אז לא צריך עוד עיקרון כדי להגיע למסקנה שאסור לי לרצוח. ברגע שצוויתי, ועוד פעם, לא כל אחד יכול לצוות, אבל בהנחה שהציווי באמת יצא מגורם בעל סמכות, אז לא נדרש שום דבר נוסף כדי לומר שאני חייב לעשות את זה. כמו שכשהוא אומר לי לא תרצח, זה לא אמירה מתארת, זו אמירה פרסקריפטיבית. היא אומרת, אסור לך לרצוח, אני אוסר עליך לרצוח. אוקיי? לעומת זאת, לגבי החוק, אפשר לדון, אולי יש אנשים שחושבים שגם המחוקק יש לו איזושהי סמכות מנדטורית כזאת, ומה שהוא אומר מחייב אותנו אוטומטית גם בלי הסברים. אבל כאן אני מכיר הרבה מאוד אנשים שלא חושבים כך, גם אני לא. אז לכן, פה נדרשת איזושהי הנמקה, שזה שהוא ציווה, אז הוא ציווה, אבל מי אמר שזה שהוא ציווה מחייב אותי? אז הסברים, יש כל מיני הסברים. לכן הרבה פעמים החיפוש אחרי למה לקיים מצוות, הוא חיפוש שמעלה חרס, כי אתה מחפש איזשהו עיקרון נוסף שיסביר את זה, אבל אין עיקרון כזה. לא נדרש גם עיקרון כזה. ברגע שהקדוש ברוך הוא ציווה, זה מה שמחייב. אני חוזר לרמב״ם, אנחנו נחזור להבחנה הזאת, כי היא הבחנה חשובה. אבל אני חוזר רגע לרמב״ם בשורש השמיני. מה שאני בעצם רוצה לטעון, זה שיש שתי קטגוריות דקדוקיות, שמשקפות שתי קטגוריות לוגיות, עוד פעם, שתי המשמעויות של המונח היגיון, להגות ולוגיקה, כן? הביטוי והרעיונות שאותם אני מבטא. הפסוקים המתארים, מתארים עובדות, עם עניינים ניטרליים, העובדות האלה לא, אי אפשר לגזור שום איסור ושום מצווה. זה הקשר לנטואליסטי, הוא היחס בין האיז לאות. ויש קטגוריה אחרת של פסוקים, בשפה, במישור הלשוני, יש קטגוריה אחרת של פסוקים, שהם פסוקים שגוזרים עליי. אני משתמש במינוח של הרמב״ם, או מצווים, אם תרצו, בלשון הערבית המושאלת. אוקיי? הם מצווים עליי, לעשות או לא לעשות, הם לא פסוקים מתארים. זה סוג אחר של פסוקים. לסוג הזה קוראים גזרות, אומר הרמב״ם. זו קטגוריה שונה מהקטגוריה של הפסוקים המתארים. הגזרות בעצמן זה סוג מול התיאורים, העובדות שמתוארות, והסוג הזה מתחלק לשני מינים. מין אחד זה מצוות, ומין שני זה אזהרות. עכשיו אני כבר מדבר בעברית. מצוות ואזהרות, או מצוות עשה ואזהרות לא תעשה, אבל שניהם שייכות, שני המינים האלה שייכים לסוג של הפסוקים הפריסקריפטיביים, הפסוקים הלא דיסקריפטיביים, הלא מתארים, אלא הפסוקים הדורשים. אוקיי? הם דורשים ממך או מצווים או אוסרים עליך, אבל הם מנסים להניע אותך לפעולה או להניע אותך מפעולה. פסוק מתאר לא אומר לי שום דבר, הוא לא מניע אותי לפעולה ולא מניע אותי מלפעול. פסוק מתאר. אני עכשיו צריך לשקול האם אני רוצה לעשות משהו עם העובדה הזאת שתיארו לי או לא. זה פסוק ניטרלי, זה לא פסוק טעון. פסוק פרסקריפטיבי זה פסוק טעון, או במטען חיובי או במטען שלילי. וזה ההבדל בין פסוקים פריסקריפטיביים, זאת אומרת גזרות, שהן מצוות, לבין גזרות שהן אזהרות. עכשיו, את כל הפלפול הזה אני עשיתי כדי לחדד את הנקודה שעולם הציוויים הוא עולם עצמאי. הוא עולם שקיים במנותק לגמרי מעולם העובדות. זה שתי קטגוריות בלתי תלויות ואין, באופן עקרוני, אין קשר ביניהם. אין קשר. עובדה, כל עובדה שלא תהיה, לא אומרת שום דבר כשלעצמה. אתן לכם דוגמה. יש אנשים שאומרים ש, למשל, הצעות לשינוי בהלכה. נגיע לזה בהמשך, אבל אני כבר מקדים את המאוחר. הצעות לשינוי בהלכה שמבוססות על טענות מתארות, אוקיי? למשל, אומרים לי, נשים פסולות לעדות. כתוב בגמרא, מסכת שבועות, נשים פסולות לעדות. אז יש כאלה שרוצים לעיתון, בסדר, אבל היום נשים הן כבר משכילות יותר, יוצאות לעבוד, נוסעות בתפקידים בכירים וכולי, אז לכן היום צריך להכשיר אותן לעדות. הטענה הזאת היא טענה בטלה, טיעון בטל. למה? כי זה שנשים פעם לא היו משכילות והיום כן משכילות, אלה שתי עובדות, זה נכון. אבל איך אתה גוזר מהעובדות האלה את הנורמה? קביעה הלכתית היא נורמה, זה משפט פריסקריפטיבי, שנשים לא פסולות לעדות, נשים קשרות לעדות, נשים יכולות להעיד.
הרב, זה כי הם מניחים שזה בגלל חוסר יכולת.
אוקיי.
הנחה מובנת.
זאת אומרת שבשביל, לעבור מהעובדות אל הנורמה, צריכה להתווסף עוד הנחה, כמו שאמרתי קודם. ובמקרה הזה אתה צודק. ההנחה היא שפסול הנשים נבע מהיותן לא משכילות. אבל אתה חייב להוסיף את זה. וההנחה הזאת, שים לב לאופי שלה, האופי הלוקי שלה, זאת הנחה שמתווכת בין עולם העובדות לבין עולם הנורמות. כן? בעצם היא אומרת, מי שלא משכיל, מי שלא משכיל, פסול לעדות.
כן? הרב, אבל לא היה,
מי שלא משכיל, פסול לעדות. לא משכיל זאת עובדה, פסול לעדות זה נורמה. אז ההנחה הזאת זאת הנחה שקושרת את מישור העובדות למישור הנורמות. בלי זה, אני לא אוכל להשיג את המסקנה הנורמטיבית. אבל כשאומרים לי אסור לרצוח, לא צריך להוסיף כלום. ברגע שאומרים לי אסור לרצוח, זה אומר שיש איסור לרצוח. המסקנה הנורמטיבית כתובה פה. אין לי מה להמשיך הלאה. אוקיי? לכן זאת קטגוריה שונה לחלוטין. אוקיי, איתמר, כן.
אבל בזמנו, בוא נדבר תקופות הרבה לפני הרבה שנים, לא היה גם גברים שהיו לא משכילים? כאילו, ההנחה של נשים לא משכילות בגדל לא יכולות להעיד, כאילו, למה זה...
אתה מכניס אותי לדיון על קשרות נשים לעדות, זה לא הנושא שלנו.
נראה לי שהדיון נכנס לשם בפני עצמו.
לא,
הטענה הייתה שהן לא משכילות בגדל לא יכולות להעיד. הטענה מאוד כוללת שכל הגברים כן משכילים. זו טענה מאוד מופרכת.
השתמשתי, היא לא טענה מופרכת, אבל אני לא נכנס לזה כאן, כי אני השתמשתי בטיעון הזה כדי להסביר את הלוגיקה. אני לא נכנס עכשיו לשאלה אם נשים קשרות לעדות או לא. הלוגיקה אומרת שמעובדות אי אפשר לגזור נורמה. עכשיו אתה אומר, האם העובדות נכונות או לא נכונות, האם הנורמה נכונה או לא נכונה, זה לא חשוב לי. זה דיון אחר. מה שחשוב מבחינתי זה הלוגיקה. אני השתמשתי בדבר הזה רק כדוגמה, אוקיי? השתמשתי בדבר הזה כדוגמה, כדי להגיד, כדי להראות את הפער הזה שקיים בין טענות העובדה לבין טענות הנורמה, אוקיי? כשנגיע לשינויים בהלכה, אני אעסוק גם בטענה שלך. אנחנו נגיע בהמשך לשינויים בהלכה, ואז אני אעסוק
את הטענה
שלך. בסדר. אוקיי. עכשיו, בואו נמשיך הלאה. אז בעצם מה שאני רוצה להוציא מהרמב״ם, זה שיש איזושהי קטגוריה שונה של טענות, שהיא לא טענות מתארות, היא טענות נורמטיביות, שאין מחולקות, גזרות, שאין מחולקות לשני סוגים, מצוות תעשה, מצוות לא תעשה. ההלכה, מה שנקרא הלכה, זה החלק בתורה שמורכב מהפסוקים ששייכים לקטגוריה הזאת. בתורה הרי יש שתי קטגוריות של פסוקים. יש פסוקים מתארים, אברהם הלך לשם, יצחק הלך לפה, פרעה, זה, הוא אמר לו ככה, הוא אמר לו אחרת, כל מיני סיפורים ומעשיות ואירועים שקרו שם וכולי, אבל כל הדברים האלה הם פסוקים מתארים. יש פסוקים מסוג אחר בהלכה שהם פסוקים מצווים, אוקיי? מצווים או גוזרים, כן? גם מצווים וגם מזהירים. זה פסוקים אחרים בתורה, זה מה שנקרא הלכה. בואו ננסה לחשוב רגע על רשי הראשון בתורה. רשי הראשון בתורה שואל, אמר רבי יצחק, למה לא פתח הכתוב בחודש הזה לכם ראש חודשים? נכון? הרשי הראשון ידוע. מה הפשר העניין הזה? למה שכן נפתח בחודש הזה לכם ראש חודשים?
אם המטרה של התורה היא לצוות אותנו בני אדם,
נכון? ההנחה של רבי יצחק כנראה, זה שהעיקר של התורה או המטרה של התורה זה הציוויים, המצוות, ההלכה, נקרא לזה כך עכשיו, נכון? ההלכה, מצוות עשה ועזרות, אוקיי? שהכל ביחד זה מה שנקרא ההלכה. שואל רבי יצחק, עד שאנחנו מגיעים לציווי הראשון, יש לנו בעצם חומש ורבע או משהו כזה, עד אמצע פרשת שמות. פרשת בו, סליחה. למה זה נכתב? וההנחה שלו זה שתורה זה מלשון הוראה, זה מאותו שורש. הוראה פירושה גזרה, כן? ציווי. ציווי ועזרה. ולכן צריך הסברים למה מופיעים בתורה פסוקים ששייכים לקטגוריה הדיסקריפטיבית. למה בתורה אין רק פסוקים פרסקריפטיביים? למה לא ניתנה לנו במתן תורה, למה לא ניתן לנו במתן תורה משנה תורה לרמב״ם? או שולחן ערוך. למה ניתנה לנו התורה שכוללת בתוכה גם מרכיבים דיסקריפטיביים ולא רק פרסקריפטיביים? אוקיי, זאת בעצם השאלה. עכשיו יש פה גם הנחה, מעבר להבחנה בין שני הסוגים, יש פה גם הנחה, נקרא לה שיפוטית או היררכית. מה העיקר ומה התפל? מה היה צריך להיות כמובן מאליו, ומה טעון הסבר למה הוא בכלל מופיע. זאת עוד סוגיה שאנחנו נצטרך לטפל בה. אבל כרגע אני משתמש ברבי יצחק רק בשביל להראות את ההבחנה. זאת אומרת, הוא מבחין שיש בתורה שני סוגי פסוקים. יש פסוקים מצווים או מזהירים, זאת ההלכה, ויש פסוקים מתארים, שזה האגף אחר של התורה. זה לא האגף ההלכתי. עכשיו, אני רוצה להראות את זה אולי זוויות אחרות. מה בעצם המשמעות של המושג הזה ציווי? יודעים מה, שנייה, לפני שאני ממשיך, אני כמעט לא עשיתי פה פתיחה בכלל לשיעורים שלנו, אז רק שני משפטים. פשוט אני רוצה לצאת להפסקה של 3 דקות. אני, בהשתלמויות של הזום שנעשו לנו מדי פעם בחופשה, אז כל ה... מרצים הסבירו לנו שאנשים לא מחזיקים מעמד יותר מרבע שעה, 10 דקות, 20 דקות אם יש אנשים עם עצבי ברזל, בזום. במיוחד כשהם בזום כל היום, ולא רק בהרצאה אחת, אלא או לפחות חלק ניכר מהיום. עכשיו, אני חושב שזה פסימי מדי, גם לאור ניסיונים, בסך הכל כבר כמה חודשים אני עובד עם הזום, אבל מה שאני חושב זה יפה, אבל מי אמר שזה נכון? אז כיוון שאני יותר אופטימי ואני חושב שאפשר לעשות את הדברים גם בלי... להוריד פה מרכבות אש מהשמיים ולשעשע אתכם בכל מיני דברים כדי להסב את, לעורר אתכם, אז אני בסך הכל עובד בצורה פרונטלית. מה שאני כן עושה, אני אעשה באמצע, אשתדל לעשות באמצע שיעור הפסקה של 3 דקות. תלכו לשטוף פנים, תיקחו לכם כוס קפה, או לא יודע מה, משהו כזה רק כדי להתרענן ולחזור חזרה, במקום לעשות כל מיני שעשועים לא מועילים. אוקיי? אמצעים, מה שקוראים להם, אמצעים דידקטיים פדגוגיים, אבל זה רק אמצעים להתעורר. זה לא עוזר לדידקטיקה אז לכן אנחנו נעשה הפסקה של 3 דקות, רק לפני שאנחנו יוצאים, אני רק מבקש מכם, אני רוצה פידבקים. זאת אומרת, אם מישהו כן מסכים עם אלה שנתנו לי את ההשתלמויות האלה, וחושב שמה שאני עושה פה זה ארוך מדי וקשה להחזיק ראש, שיגיד לי. אני רוצה לראות כמה כאלה יש, ואולי נצטרך להסיק בכל זאת איזושהי מסקנה אחרת. למרות שעוד פעם אני אומר, בכל זאת, יש לנו מסגרת ואנחנו צריכים ללמוד גם. אז יהיה לזה גבול, אבל אני כן רוצה לשמוע עד כמה ההערכה שלי היא ריאלית, וכמובן גם בכל נושא אחר, אני מבקש מכם, או קורא לכם לפנות אליי במייל, בוואטסאפ, או בצ'אטים פה, למרות שצ'אטים אני בדרך כלל לא מסתכל תוך כדי ההרצאה, כי זה מפריע לקשב ולמהלך הרציף שלה, אז אתם מוזמנים לפנות אליי בכל דבר, גם אלה ששייכים לקבוצה שלי, כמובן שאני מוגדר כרם שלהם, גם אלה שלא, אתם כמובן מוזמנים. ועוד הערה אחרונה שביקשו בכלל להגיד לאנשים, שימו לב שהסדרים צריכים להיעשות באתר של בית המדרש בזום. מי שיש לו יחידת סדר, צריך להיכנס לשם, לאתר של הזום, יש רם שמנהל את העניין, בכל יחידת זמן יש רם אחר, אבל צריך להיכנס, כי הרושם שלנו שחלק מהאנשים לא מודעים לזה, או שלא יודעים איך להיכנס, או שאני לא יודע בדיוק מה, אבל בכל אופן יש כניסה די דלה. אז צריך לדעת, והכניסה לאתר הזה של הזום, בינתיים לפחות, נמצאת באתר של המכון, יש בצד חדשות, חלון כזה של חדשות. אז אתם תראו שם, יש לינק, תלחצו שם על הלינק, אתם נמצאים בזום של הבית מדרש. אוקיי, זה רק לתועלת הכללית. לענייני השיעורים שלנו כאן, אני מבקש פידבקים מכם, או תנו לי תגובות והערות והצעות, ביקורות, מה שלא יהיה, בקשות. אתם מוזמנים בכל נושא, וגם לא בנושא השיעורים, מי שרוצה כמובן תמיד בשמחה רבה. אז בקיצור, אנחנו יוצאים 3 דקות, לכו תקומו, תשטפו פנים, תתרעננו קצת, ותקחו לכם איזה כוס שתייה או משהו כזה, ונחזור. בסדר? אוקיי.
הרב, שואל שאלה בינתיים?
כן, כן.
למה אם זה סמכות, בנוגע למה שאמרתי כך שנציבה, למה אם אני מניח שזה סמכות, זה כן גורם לי, יש לי סיבה לציית, אפשר גם לשאול על זה, מי אמר שאני צריך להקשיב למישהו?
לשאול אפשר, אתה יכול לא להכיר בסמכותו של הקדוש ברוך הוא, אבל אם אתה מכיר בסמכותו של הקדוש ברוך הוא, אם אתה לא מכיר בסמכותו של מישהו, אז זה שהוא מצווה אותך זה לא ציווי.
לא, למה, 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 למה עצם הסמכות, אני אוקיי, אני מגדיר אותו קודם לסמכות, אבל למה זה יחייב אותי בהכרח לפעול?
כי זה המושג של הסמכות, סמכות פירושו שמישהו, מה שהוא אומר אתה צריך לעשות, אחרת אתה חושב שהוא לא בעל סמכות, בסדר, אם זאת השקפתך אני מבין, אבל בהנחה שאתה כן רואה אותו כגורם בעל סמכות, אז אין יותר מקום לעוד שאלה, רק שהוא אומר לך אסור, אז זה המשמעות של אסור.
כלומר, מעצם מאותו שאני בעל סמכות, אז זה כבר מחייב אותי.
זה מושג סמכות, זה לא צריך תוספת, זאת המשמעות שאתה רואה בו גורם סמכותי.
הבנתי.
אני אחדד את זה עוד רגע, עוד מעט. אוקיי. שגם אני צריך להחזיק ראש עם הזום הזה. חשבתי שהיום יום חמישי כבר שלחתי הודעות על שיעור שאני נותן הערב. אולי בכל זאת יש משהו בחברה האלה שנתנו לנו את ההשתגמיות. אוקיי. אנחנו חוזרים. אז הטענה בעצם שהציווי זה איזשהו מושג מאוד יסודי שעומד לעומת או במנוגד לתיאור, קוראים לזה בלשון פסוקי ציווי ופסוקי חיווי, פסוקים מחווים הם פשוט מתארים עובדות, פסוקי ציווי או פסוקי גזרה בשפה של הרמב״ם הם פסוקים שגוזרים עלינו כל מיני דברים. עכשיו אני רוצה קצת להבהיר את הנקודה הזאת, כאשר את המשמעות של הנקודה הזאת, כאשר נגיד שאנחנו רוצים לעבור את הכביש ברמזור, אבל אין חוק שעוצר לעבור באור אדום, אוקיי? אבל יש אור אדום ואור ירוק לתועלת הציבור, אבל אין חוק שעוצר לעבור באור אדום ומחייב לעבור באור ירוק, אוקיי? האם אני צריך לעמוד באדום ולעבור רק בירוק? אז אם הייתי מסביר שהחובה לעבור רק בירוק או לא לעבור באדום, יסודה בזה שזה מסוכן, אז עדיין הייתה חובה כזאת. מה אכפת לי אם היה חוק כזה של הכנסת או לא, נכון?
גם זה בהנחה שאסור להסתכן.
כן, כן, אבל אני אומר בהנחה, אני מקבל כרגע את ההנחה הזאת. אז אם ההסבר לזה שאסור לעבור באור אדום זה שזה מסוכן, מסוכן זה נכון, יכול להיות נכון גם אם הכנסת לא חוקקה את החוק הזה. אז באיזה מובן, מה קורה כאשר הכנסת מחוקקת את החוק? מה השתנה? הסכנה לא בהכרח השתנתה. נגיד שכולם, כן, נכון, אתם יכולים להגיד שזה גם לא מסוכן, כי אם אנשים לא נשמעים לזה, אז לא יותר בטוח לעבור בירוק מאשר באדום, כי אין את ההסכמה הזאת שרק בירוק עוברים ובאדום עומדים. אבל נגיד שאנשים כן נוהגים להישמע לזה, בסדר? לפחות כמו שנשמעים לזה היום כשיש חוק. אז מה השתנה כאשר הכנסת חוקקה את החוק?
בעולם מושלם כזה באמת אין לזה משמעות, לא?
מה?
בעולם מושלם כזה באמת אין לחוק משמעות. לחוק יש משמעות.
בהחלט יש לו משמעות. זה בדיוק מה שרציתי לחדד פה. בגלל שלפני שהכנסת חוקקה את החוק, אז היינו אמורים לא לעבור כי זה מסוכן. אבל אם הייתי עובר, מישהו יכול לבוא אליי בטענות, אז אני טמבל, אני מסכן את חיי, מה לעשות? אבל אף אחד לא יכול לבוא אליי בטענות, לא עשיתי משהו אסור. עשיתי משהו טיפשי לכל היותר. אחרי שהחוק חוקק, עכשיו זה כבר לא עניין וולונטרי או לשיקוליי. עוד פעם, בהנחה שהחוק מחייב כמובן. אלא כאן כבר אפשר לבוא אליי בטענות, כי אסור לעבור באור אדום. לא רק לא סביר לעבור באור אדום, לא רק לא הגיוני או טיפשי לעבור באור אדום, אלא אסור. אתם מבינים שזה מושג שונה, נכון? עכשיו, לכן, כאשר אנשים אומרים, למה צריך לציית לחוק? אז אם ההסבר יהיה, בגלל שאם לא נציית לחוק, אנחנו יכולים למות, זה מאוד מסוכן, אוקיי? זה לא ההסבר, זה לא יכול להיות ההסבר, לחובה לציית לחוק. מדבר כרגע לחוקי התעבורה, אוקיי? זה לא יכול להיות ההסבר, כי ההסבר הזה משאיר את הדברים לשיקולים שלי. הוא נכון, זה כמובן מסוכן לעבור באור אדום, וטיפשי לעבור באור אדום, אוקיי? אבל זה לא יכול להיות הסבר למה זה חוק, למה זה אוסר עליי משהו, זה יכול להיות הסבר למה לא...
אם יש חוק, אז אפשר גם להעניש.
בדיוק, זה ההשלכה היא, זה השלכה אבל, ההשלכה היא שאפשר גם להעניש, למה? כי מה שעשיתי לא היה רק טיפשי, אלא גם היה אסור, וזה לא אותו דבר. האמירה שזה טיפשי, זה שייך למישור העובדות, כי אני יכול למות בסוף. האמירה שזה אסור, שייכת למישור של הנורמות. לכן זה אמירות שונות לגמרי, אין קשר ביניהם. אי אפשר לגזור את העובדה שזה, את הטענה שזה אסור, הטענה הנורמטיבית, מהטענה העובדתית שזה מסוכן, או שזה טיפשי. אוקיי? זה שתי אמירות שונות לחלוטין, זו נקודה מאוד חשובה. לכן, כאשר למשל שואלים אותי, למה לשמור שבת? אז אנשים יגידו, למה לשמור שבת? כי זה מאוד מחזק את המשפחה ו... מזכיר לנו את מעשה בראשית, ויש לזה המון ערכים מאוד מאוד חשובים. או שכן או שלא, אני לא יודע. אבל זו לא הסיבה למה צריך לשמור שבת. הסיבה למה צריך לשמור שבת זה שקדוש ברוך הוא ציווה. אפשר לשאול למה הוא ציווה? מה הייתה המוטיבציה שלו? מה הוא רצה להשיג? שאלה נהדרת. אבל מבחינתי זה מחייב בגלל שיש ציווי. הטעם הדקרה, הסיבה למה הוא ציווה, זה טעם הדקרה. אנחנו להלכה לא דורשים טעם הדקרה, מחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה, אנחנו לא דורשים טעם הדקרה. ולמה לא? בבסיס אנחנו לא דורשים טעם הדקרה, בגלל שאנחנו עושים את הציווי לא בגלל הטעם שלו. גם אם לא היה לו טעם, באופן עקרוני היינו אמורים לעשות את זה. מי שעושה את זה רק בגלל הטעם, לא מקיים את הציווי. לא מקיים את הציווי. הוא פשוט אדם סביר, אדם הגיוני. הוא לא מקיים את הציווי. בואו נסתכל על רמב״ם, שאומר את זה בצורה די ברורה. עוד פעם אני משתף אתכם בפרויקט השו"ת, רמב״ם, הלכות מלכים, בסוף פרק ח'. רגע, אני משתף אתכם עם המסך. תקלו את ההלכה האחרונה. כל המקבל שבע מצוות ונזהר לעשותן, הרי זה מחסידי אומות העולם, ויש לו חלק לעולם הבא. מדובר פה על, על, על גר תושב. גר תושב זה גוי שקיבל על עצמו לקיים שבע מצוות בני נוח. אוקיי? אז אם הוא מקבל שבע מצוות בני נוח ונזהר לעשותן, הרי זה מחסידי אומות העולם, ויש לו חלק לעולם הבא. והוא שיקבל אותן ויעשה אותן, מפני שציווה בהן הקדוש ברוך הוא בתורה. והודיענו על ידי משה רבינו, שבני נוח מקודם נצטוו בהן. אבל אם הסען מפני הכריע הדעת, אין זה גר תושב, ואינו מחסידי אומות העולם, ולא מחכמיהם, פה יש גרסה אחרת, אלא מחכמיהם. הגרסה היותר מוסמכת זה אלא מחכמיהם, תסתכלו ברמב"ם פרנקל, הוא מביא את הגרסאות השונות, גם הם מסיקים, שזה צריך להיות אלא, לא ולא. מה זה אומר? הרמב"ם אומר ככה, אם יש גוי שמקיים את השבע מצוות בני נוח בגלל הכריע הדעת, כי זה הגיוני, כי זה מוסרי, כי זה טוב לעשות, להתנהג ככה, הוא לא גר תושב, והוא לא מחסידי אומות העולם, אלא מחכמיהם. מה הכוונה? הוא עושה מעשים נכונים, הוא לא רוצח, הוא לא גונב, הוא שומר את הדינים וכו', אז הוא מתנהג כראוי, הוא מחכמי אומות העולם, זאת אומרת, הוא מתנהג בצורה ראויה ונכונה, אבל הוא לא מחסידי אומות העולם. מה הכוונה? לא לבש טריימל. לא מחסידי אומות העולם, הכוונה שהמעשים שלו אין להם ערך דתי. יש להם ערך מוסרי, יש להם ערך הגיוני, אין להם ערך, נקרא להם הלכתי או דתי, אוקיי? למה? כי ערך דתי או ערך הלכתי יש למעשים האלה, רק כאשר, שימו לב לשורה השנייה שלו, כאשר הוא יקבל אותן ויעשה אותן, מפני שציווה בהן הקדוש ברוך הוא בתורה, והודיענו על ידי משה רבינו שבני נוח מקודם נצטוו בהן. בשביל שהמעשה הזה ייחשב כמצווה, שהוא יהיה גם מחסידי אומות העולם, לא רק מחכמיהם, כדי שזה יהיה גם מעשה בעל משמעות דתית, לא רק מעשה בעל משמעות מוסרית, הגיונית, אנושית, זה צריך להיעשות בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו בסיני על ידי משה רבינו. אם אתה לא עושה זה בגלל זה, למרות שאתה עושה את כל המצוות בני נוח, אתה מקיים הכל קלה כבחמורה, אבל אתה לא עושה זה בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה את משה בסיני, אלא אתה עושה זה כי זה הגיוני, בגלל הכריע הדעת, זאת לא מצווה. זה מעשה טוב, אבל זאת לא מצווה. אתה מתנהג נכון, אתה מתנהג כמו בן אדם ראוי, אבל מצווה אתה לא מקיים פה. זה הטענה. עכשיו, יש פה דיונים, איפה הרמב"ם מוציא את זה, מה בדיוק המקור שלו וכו', לא ניכנס לזה כאן, אין לו מקור פשוט. לדעתי המקור הוא מסברה. הרב. כן?
הרב, נכון גם ליהודים, לא? שאם אנחנו פוסקים, אם אנחנו פוסקים שמצוות צריכות כוונה, אז והכוונה המינימלית, אם אני זוכר נכון, זה הכוונה שזה ציווי של הקדוש ברוך הוא, אז אם אתה לא עושה את זה, אז אין ערך דתי כאילו למה שאתה עושה.
לא.
נכון?
השאלה אם מצוות צריכות כוונה או לא צריכות כוונה, זה מחלוקת כבר בגמרא ואחרי זה בפוסקים. כל הפוסקים עד ימינו, יש מחלוקת גדולה האם להלכה מצוות צריכות כוונה או לא צריכות כוונה. דברי הרמב״ם נכונים לכולי אלמה. גם למען דמה מצוות לא צריכות כוונה. כי מי שאומר מצוות לא צריכות כוונה, עדיין אומר שברמה העקרונית, אתה שואל אותי למה אני מניח תפילין? כי הקדוש ברוך הוא ציווה, למה אני עושה את זה? אבל אתה שואל, האם אני כשניגשתי להניח בפועל, הייתה לי כוונה כדי לצאת ידי חובה, זה הכוונה שצריך במצוות צריכות כוונה, כוונה לצאת ידי חובה? לא. למען דאמר מצוות לא צריכות כוונה, מצווה כזאת היא מצווה. למה? כי אני עושה את זה, ברור שהמוטיבציה הבסיסית שלי זה שהקדוש ברוך הוא ציווה. אין, לא הייתה לי את הכוונה בפועל כשביצעתי. ולכן למען דאמר מצוות צריכות כוונה, זאת לא מצווה. אבל למען דאמר מצוות לא צריכות כוונה, גם זה בסדר. אבל אם הבן אדם בכלל לא מאמין בקדוש ברוך הוא, או בציווי בסיני, גם אם אתה מאמין בקדוש ברוך הוא באיזשהו מובן פילוסופי, כבורא העולם, אבל אתה לא מקבל איזה שהוא ציווה אותנו מצוות, אז המצוות שלך הן לא מצוות. כשהחבדניקים מניחים תפילין ברחוב לכל מיני אנשים, אם הם במקרה נופלים על מישהו שלא מאמין במעמד הר סיני או במצוות, אז הוא לא עשה מצווה גם אם הוא הניח את התפילין. במקרה הזה הוא אפילו לא עשה מעשה ראוי, זה סתם מעשה חסר ערך. כי תפילין זה מצווה, זה לא מצווה מוסרית. אם זאת מצווה, אז עשית מצווה, ואם לא עשית מצווה, לא עשית כלום. אז לכן ההנחת תפילין הזאת היא תלוי למי. אבל אם אתה תופס אתאיסטים כאלו, או אנשים שמאמינים באלוקים, אבל לא בציוויים, לא בהלכה, אז הם פשוט לא עשו מצווה, הם סתם סובבו את הראש להם ברצועות שחורות, זה הכל. יש תכתובת מאוד מעניינת בין רבי יצחק קוטנר לבין הרבי מלובביץ' על העניין הזה. אפשר אולי לנסות לחפש ברשת, אני כבר לא זוכר, פעם חיפשתי ואחרי זה לא הצלחתי למצוא, אבל ראיתי, פעם קראתי את זה, תכתובת ממש מעניינת. רבי יצחק קוטנר שולח לו את מה שאני כתבת, מה שאני אמרתי כאן. רבי מלובביץ' מתווכח איתו, אם זה כן או לא, אבל דעתי פשוט שרבי יצחק קוטנר צודק. אני חושב שביסודו הרבי מלובביץ' טען שיש איזושהי נקודה בתוך כל יהודי, שבעצם בבסיס הוא עושה את זה בגלל שקדוש ברוך הוא ציווה. למרות שהוא כאילו אתאיסט ולא מאמין, או לא מאמין באלוקים, או לא מאמין בציוויים, אבל בעצם בבסיס, ביסודו של דבר הוא כן מאמין. טוב, אז על זה עוד נדבר, אני לא מקבל את האמירות האלה, אבל העיקרון שכתוב ברמב"ם הוא, שרק קיום מתוך הענות לציווי, יחשב כמצווה. אם אתה עושה את אותה פעולה, אבל לא מתוך הענות לציווי, אלא בגלל הכרי הדעת, מה שהרמב"ם אומר, זאת לא מצווה. זה טוב, אבל לא מצווה. דוגמה למשל, אתם יודעים, היה הוגה דעות ציוני בשם אחד העם, כן, הציונות התרבותית. והוא דגל בזה שצריך לשמור את ההלכה, כן, יותר מששמרו ישראל את השבת, שמרה השבת על ישראל. זו אמירה שלו, זה לא מדרש חז"ל. והוא טען שצריך לקיים את ההלכה כחלק מההזדהות הלאומית שלנו. זה ישמר אותנו, את התרבות שלנו, את הלכידות שלנו וכדומה. נניח לצורך הדיון שאחד העם שמר את השבת עד הפרט האחרון עם כל סעיף קטן במשנה ברורה. האיש מעודו לא שמר שבת. מעודו לא שמר שבת. האיש מומר לכל התורה כולה לדעתי. בתור מחלל שבת. הוא לא חילל כמובן, הוא לא שמר. אוקיי? השאלה מעניינת, האם בשביל להיות מומר צריך להיות מחלל או מספיק שלא תהיה שומר. אולי עוד נדבר גם על זה בהמשך. בכל אופן, אז למה לא? כי לקיים את זה בגלל הכרי הדעת, מה שהרמב״ם כותב כאן, מה שהוא אומר בעצם, זה לקיים את זה בגלל הכרי הדעת. זה לא מצווה. יכול להיות שיש לזה איזשהו ערך לאומי, אפשר להתמקח על זה, אני לא בטוח, אבל אולי כן, אולי לא. אבל מצווה זה לא. במילים אחרות, מה שאני רוצה לטעון, זה שמה שהרמב״ם אומר על גר תושב, נכון גם ליהודים. לא רק לגר תושב. למה הוא ממקם את ההלכה הזאת דווקא בהלכות מלכים כשהוא עוסק בגר תושב? בגלל שבגר תושב, המצוות שבהן מדובר, מה שהרמב״ם קורא לזה שבע מצוות בני נוח, הרמב״ם קורא לזה אלה דברים שהדעת נוטה להן. כן, שבע מצוות בני נוח זה מצוות הגיוניות, מוסריות וכדומה. בהלכה יש גם הרבה סוגי מצוות אחרים. אז באיזה סוגי מצוות בכלל שייך שבן אדם יקיים את זה בגלל הכרי הדעת ולא בגלל הציווי בסיני. אף אחד לא יניח תפילין בגלל הכרי הדעת, או יפדה פטר חמור בגלל הכרי הדעת, נכון? בן אדם יכול לא לרצוח או לקיים מצוות מוסריות בגלל הכרי הדעת. אז לכן, לדעתי, לכן הרמב״ם מיקם את זה בהלכות גר תושב, אבל זה בעצם נכון גם ליהודים, נכון לכל דבר. אבל בגר תושב המצוות שלו הן כאלה, שבהחלט יכול להיות שהוא יקיים אותם בגלל הכרי הדעת. לכן שם הרמב״ם מציין את הנקודה הזאת, שאם אתה עושה את זה בגלל הכרי הדעת ולא בגלל הציווי, זאת לא מצווה. אבל זה נכון גם ליהודים. עכשיו אם תסתכלו שם בספר המפתח לרמב״ם פרנקל, תסתכלו בספר המפתח לרמב״ם פרנקל על ההלכה הזאת, אז תראו, יש עונג יום טוב ושואל ומיישים, שמדברים על זה, ורוב האחרונים מניחים שזה נכון גם ליהודים, ולא, זה נכון גם ליהודים ולא רק לגויים.
הרב, לפי זה אבל גם מצוות שלא לשמה זה גם לא מצווה.
עוד פעם?
שלפי מה שאמרת קודם, מצוות שלא לשמה, הרי הן גם לא מכוונות לכוונה האמיתית, אז הן גם לא מצווה.
מה זאת אומרת מצוות שלא לשמה?
אם אני עכשיו מקיים משהו על מנת לקבל שכר ולא לא לשם המצווה.
לא, זאת מצווה לגמרי. אני מדבר רק על מצוות שלא נעשות,
אבל אני
מדבר רק על מצוות שלא נעשות בגלל הציווי. לא מה אני רוצה להשיג, אלא אני עושה את זה, למשל, אני נותן צדקה על מנת שיחיה בני. אז הגמרא אומרת, זו צדקה גמורה, מקבל מצווה. למה? כי הוא עושה את מצוות הצדקה בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה. רק הוא עושה את מה שהקדוש ברוך הוא ציווה בתקווה לקבל שכר. אבל ברור שמבחינתו, הוא עושה פה משהו שהקדוש ברוך הוא ציווה, הוא לא עושה פה משהו בגלל הכרי הדעת. אוקיי?
זה כמו רמב״ם על אכילת חזיר.
שמה, יפשי ואפשי?
כן. אל תאמר יפשי.
נכון, לקשר הזה אני עוד אגיע. מה שאמרתי עכשיו זה כמו הרמב״ם. לא הרמב״ם בהלכות מלכים, מה שאמרתי על, 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 על צדקה. אז לזה אני עוד מקווה שאני אעיר על זה בהמשך. טוב, בואו נמשיך. אז בעצם מה שהרמב״ם בעצם אומר לנו כאן, זה שהציווי, קודם הגדרנו את המושג ציווי. עכשיו אני מדבר על המשמעות שלו, מעבר להגדרה מה זה ציווי. המשמעות שלו היא כזאת שבלעדיו לא קיים המושג מצווה. המושג מצווה קיים אך ורק כאשר יש מצווה, ולא רק זה, אלא כאשר אני עושה את הפעולה מתוך מחויבות לציווי של המצווה, רק אז זאת מצווה. בלי זה הפעולה הזאת היא לא מצווה. זו אמירה יותר מרחיקת לכת. אתן לכם דוגמה אחרת, הרמב״ם בפירוש המשנה במסכת חולין, בפירוש המשנה במסכת חולין אומר משהו מאוד דומה. יש כאלה שלא מעטים כאלה שערבבו את שני הרמב״מים האלה, או ראו בהם אותו, או ראו בהם את אותה אמירה, אבל זה לא נכון. הנה, אני אשתף לכם את הקובץ שבו זה נמצא. תראו את זה, אני אגדיל קצת. ושים לי, המחלוקת שם במשנה זה לגבי גיד הנשה, והמחלוקת בין חכמים לבין רבי יהודה זה בשאלה אם איסור גיד הנשה נאמר גם על בהמות טמאות או רק על בהמות טהורות. עכשיו, מי שסובר שזה נאמר רק על, גם על בהמות טמאות, מביא ראיה לדבריו. כיוון שגיד הנשה הרי נוצר בזמן יעקב אבינו. והרי אז עוד לא היה מעמד הר סיני שאסר עלינו בהמות טמאות. זאת אומרת שכשאסרו לאכול את גיד הנשה, אסרו את זה לגבי כל הבהמות, לא רק הטמאות, לא רק הטהורות, אלא לגבי כולם. זאת בעצם הטענה. זאת הראיה שהוא מביאה, כן, הרי כבר, האיסור הזה נוצר כבר בזמנו של יעקב אבינו, ואז עוד לא הייתה הבחנה בין בהמות טמאות לבהמות טהורות, זה נוצר במעמד הר סיני. אז לכן יש לנו ראיה שאיסור גיד הנשה הוא גם בבהמות טמאות, זה אומר רבי יהודה. חכמים טוענים זה רק בבהמות טהורות. אז מה הם עונים לראיה של רבי יהודה? אז הם אומרים לו, לא, הוא נאסר רק בסיני. האיסור הזה של גיד הנשה נאמר אז, אבל נאסר בסיני. מסביר את זה הרמב״ם כך, ושים לבך על הכלל הגדול הזה, המובא במשנה זו. והוא אומרם, מסיני נאסר. והוא, שאתה צריך לדעת, שכל מה שאנו נזהרים ממנו, או עושים אותו היום, אין אנו עושים זאת, אלא מפני ציווי השם על ידי משה. לא מפני שהשם ציווה בכך לנביאים שקדמו, דוגמה לכך, איננו אוכלים עבר מן החי, לא מפני שהשם אסר על בני נוח עבר מן החי, אלא מפני שמשה אסר עלינו עבר מן החי, במה שנצטווה בסיני, שישאר עבר מן החי אסור. וכן איננו מלים, בגלל שאברהם מל את עצמו ואנשי ביתו, אלא מפני שהשם ציוונו על ידי משה להימול, כמו שמל אברהם עליו השלום. וכן גיד הנשה, אין אנו נמשכים בו אחרי איסור יעקב אבינו, אלא ציווי משה רבינו. הלא תראה אומרם 613 מצוות נאמרו לו למשה בסיני, וכל אלה מכלל המצוות. מה זה 613 נאמרו למשה בסיני? גיד הנשה נאמר כבר לבני יעקב. אומר הרמב״ם, רואים מפה, לא נכון. הוא נאמר לבני יעקב, אבל נאסר רק באמירה בסיני שזה נאסר. רק שם זה נאסר. אומר הרמב״ם, מה שהחכמים עונים לרבי יהודה, שבעצם האיסורים שאנחנו נוהגים הם מתוך הציווי בסיני. גם האיסורים האלה שהתחילו קודם, והם בעקבות מעשים שהיו קודם, אנחנו היום רואים בהם מצוות, למה היום זה מחייב אותנו? בגלל הציווי שהצטווינו בסיני. ולא בגלל יעקב ובניו ומה שעל כן לא יוכלו בני ישראל את גיד הנשה עד עצם היום הזה. הביטוי על כן לא יוכלו בני ישראל את גיד הנשה עד עצם היום הזה, אגב גם מנוסח בתור אנכרוניזם. נכון? מה זה עד עצם היום הזה? כן, השם המפורסם של הספר של מי? של הרב אמנון בזק, נכון? עד היום הזה או עד עצם היום הזה. שזה לכאורה משפט שנכתב בפרספקטיבה מאוחרת. אומרים לקורא, תשמע, לכן אנחנו לא אוכלים את גיל הרשע עד היום הזה. מתי זה היום הזה? היום הזה, במקרה הזה, זה כנראה מעמד הר סיני. אז אומרים לנו, בעצם אנחנו לא אוכלים את גיד הנשה, כבר בני יעקב החליטו לא לאכול את גיד הנשה. אבל מה זה עד עצם היום הזה? הפסוק הזה נאמר מהקדוש ברוך הוא בסיני, והוא אומר לנו, אנחנו לא אוכלים עד עצם היום הזה, ומהיום זה הופך למצווה. עד היום זה המנהג. בני ישראל נהגו לא לאכול את גיד הנשה בעקבות מה שקרה ליעקב. היום, בעקבות החזרה בסיני, זה הפך למצווה. לכן בעצם הרמב״ם טוען פה משהו שלכאורה מאוד דומה למה שהוא כתב בהלכות מלכים. הרמב״ם אומר, הדבר הזה הוא מצווה בגלל שהצטווינו עליו בסיני. לא בגלל כל מיני הסברים כאלה ואחרים, או אירועים מוקדמים כאלה ואחרים. אבל מה שאני רוצה לטעון, זה שזה עדיין לא אותו דבר כמו מה שהרמב״ם כותב בהלכות מלכים. בהלכות מלכים, הרמב״ם מדבר על האיש שמקיים את ההלכה. והוא שואל, מה המוטיבציה הבסיסית שלך לקיים את ההלכה? מה צריכה להיות המוטיבציה? המוטיבציה היא הציווי בסיני. אם אני עושה את ההלכה ממוטיבציה אחרת, מה שאני עושה הוא לא מצווה. המוטיבציה מגדירה את הפעולה כמצווה. בפירוש המשנה, מה שקראתי עכשיו, פירוש המשנה בחולין, הרמב״ם לא מדבר על זה. הרמב״ם מדבר על התיאוריה של ההלכה. למה עקרונית אנחנו אמורים לקיים מצוות? לא מה המוטיבציה שמניעה אותי לקיים מצוות, אלא למה אנחנו עקרונית נדרשים לקיים מצוות? מהי מה הקביעה התיאורטית? מה הבסיס או מה ההנקה התיאורטית למחויבות שלנו לקיים מצוות? אומר הרמב״ם, לא מנהג של אבותינו ולא שום דבר. הציווי בסיני. המחויבות לציווי בסיני. אני אביא לכם דוגמה כדי לחדד לכם את העניין הזה. האם רלוונטי לשאול, נגיד בן אדם הולך לשרת בצבא, אבל הוא עושה את זה כי הוא חושב שלא יודע, הוא יהיה בסיירת מטכ"ל, אז הוא יקבל הילת עולם בעקבות השירות שלו בסיירת מטכ"ל. הוא לא עושה את זה בגלל שהחוק מחייב להתגייס, אוקיי? אז הוא לא עושה את זה מחמת הציווי. הוא עושה את זה כי זה יפתח בפניו קריירה, ייתן לו כבוד, מעמד, לא משנה, משהו כזה. האם זה מעניין את מישהו למה בן אדם עושה את זה? האם המחוקק שואל את עצמו למה האזרח מקיים את הציוויים שלי? האם הוא עושה את זה בגלל שהצטוויתי? או שהוא עושה את זה בגלל שבא לו, כי זה נראה לו הגיוני, בגלל הכרעי הדעת, או מה שלא יהיה? לא, זה לא מעניין את אף אחד. בהקשר המשפטי, זאת שאלה לא רלוונטית. כל עוד אתה מקיים את החוק ולא עובר עליו, אתה אזרח טוב. לאף אחד אין טענות אליך. זה לא משנה בשום צורה למה אתה עושה את זה. המוטיבציות שלך לא מעניינות את אף אחד. אין להם שום חלק בשיח המשפטי. מה אמורות להיות המוטיבציות שלך? שיהיו המוטיבציות מה שיהיו. כל עוד אתה מקיים את החוק ולא עובר עליו, שיהיה לך לבריאות. אבל כן המחוק, גם בהקשר של החוק, אפשר לשאול את השאלה האחרת. אפשר לשאול את השאלה התיאורטית. ברמה התיאורטית, מה אני כתיאורטיקן של המשפט רואה כבסיס למחויבותו של האדם לציית לחוק? שאלה בפילוסופיה של המשפט. אפשר להגיד שזאת החקיקה, אפשר להגיד שזאת ההשתייכות לחברה, אמנה חברתית, לא משנה כל אחד וההסברים שלו, אבל זאת שאלה שרלוונטית גם ביחס לחוק. שאלת המוטיבציה של האדם עצמו, למה הוא מקיים את החוק או לא עובר על החוק, היא שאלה שלא מעניינת בהקשר המשפטי. שאלה פסיכולוגית, שאלה אישית, כל אחד יחליט בעצמו. את המשפטן ואת השופט ואת השוטר, כל זה לא מעניין. לא מעניין, כל עוד אתה מקיים את החוק ולא עובר עליו, אתה בסדר גמור מבחינתנו. אבל בהלכה זה לא כך. בהלכה אם אתה שומר את ההלכה ולא עובר עליה, זה לא מספיק. עדיין השאלה היא, מה המוטיבציה שלך, למה אתה עושה את זה? לא שאלה תיאורטית, למה אני חושב שצריך לקיים את ההלכה? אלא אני שואל, מה מניע אותך? אם אתה עושה את זה לא בגלל הציווי, לא קיימת מצווה. זה ייחודי להלכה. בהקשר המשפטי זה לא רלוונטי. מה שהרמב״ם כותב בהלכות מלכים, זאת הלכה שיכולה להיכתב רק בספר הלכה, לא בספר החוקים. בעולם המשפטי זה לא מעניין מה המוטיבציה של האדם. אבל מה שהוא כותב בפירוש המשנה בחולין, ששם הוא מסביר לנו ברמה העקרונית, מה היסוד שמחייב אותנו תיאורטית לשמור מצוות? מהי התיאוריה המטה-הלכתית שלנו, מטה-משפטית שלנו? זאת שאלה שאפשר לשאול גם בהקשר המשפטי. למשל, השופט יכול לשאול את עצמו, מכוח מה אני דורש מהעבריין שעומד בפניי, לשאת בתוצאות. מה חייב אותו בכלל לעשות את זה? זאת שאלה חשובה. אגב, יש פסקי דין שנזקקים לשאלה הזאת, יש לה השלכות משפטיות. יש פסקי דין, למשל, שעוסקים בשאלת האמנה החברתית. אחת התזות שמוצאות כבסיס למחויבות שלנו לקיים את החוק, זה האמנה החברתית. כביכול, חתמנו, זה כמובן פיקטיבי, אבל חתימה מכללה על איזושהי אמנה חברתית שכל מי ששייך לחברה הזאת אמור לציית לכללים שנוהגים בה, לחוק. וזה מה, זה התיאוריה שעומדת בבסיס הדרישה של החברה ממני לציית לחוק. זה לא קשור לשאלה האם אני מקיים את החוק בגלל האמנה החברתית. אני מניח שרוב האנשים לא שמעו אפילו על האמנה החברתית. בטח שזאת לא המוטיבציה שבגללה הם מקיימים את החוק. אבל זה לא חשוב, זה לא מעניין את אף אחד. זה מעניין את השופט, כי מבחינת השופט לפעמים תהיינה לזה השלכות. השאלה היא למשל, מי יהיה מחויב בזה?
כן, רוב האנשים חושבים.
האם מי יהיה מחויב בזה? האם זה יהיה מישהו שהוא באמת שייך לאותה קבוצה שחתמה את האמנה החברתית, או לא, באיזה נסיבות זה מחייב אותו? יש פסקי דין שעוסקים בזה. יש פסקי דין שמסיקים מסקנות מזה שהתיאוריה שלנו מתבססת על האמנה החברתית. יש זה השלכות משפטיות. לכן השאלה שעולה בפירוש המשנה בחולין, היא שאלה שיכולה להישאל גם בהקשר המשפטי. כי זו שאלה בתיאוריה של ההלכה. הציווי במילים אחרות משחק שני תפקידים. תפקיד אחד זה תפקיד תיאורטי. מה בעצם הבסיס לדרישה מאדם לקיים את ההלכה? למה אני מעניש אותו? בגלל שהיה ציווי והוא צריך לציית לציווי. זה תפקיד אחד של הציווי. אספקט אחר של הציווי, מה אמור ללוות אותי כשאני בא לקיים מצווה? לא למה דורשים ממני ברמה התיאורטית, או למה הדיין ידון אותי, אלא איך, מה אני צריך להתכוונן כדי שהמעשה שלי יהיה מצווה. אני צריך לעשות את זה לא בתור כוונה, כן? אני צריך לעשות את זה כציווי של הקדוש ברוך הוא בסיני. אחרת זה לא מצווה. אוקיי? זה תפקיד אחר של המושג ציווי, והוא רלוונטי רק להלכה, לא לעולם המשפטי. אז השני תפקידים שהציווי משחק פה, בשיעור הבא, אני עוד אחדד את זה יותר, אני מקווה שזה יצא יותר ברור. אוקיי, מי שרוצה לשאול או להעיר, אז עכשיו אני סיימתי.
יישר כוח
הרב. הרב, אם אני יכול לומר, כן לכל אדם, לדעתי, יש תפיסה מסוימת של האמנה החברתית, גם אם לא באופן משוכלל, כי כל אדם מבין את העיקרון של, נגיד, חברת ילדים שהולכת לעשות מדורת ל"ג בעומר, ואדם אחד מסרב לציית, אז אומרים לו, אם אתה לא רוצה להיות חלק מאיתנו, תלך. אם אתה נשאר פה, למרות שיש לך ברירה, אתה...
אני אענה לך את מה שעניתי קודם, זה ממש לא משנה. ושמבחינתי זאת דוגמה. מבחינתי זאת דוגמה, זאת אומרת, אפילו שאתה צודק, זה לא חשוב. כי עדיין, מבחינת המחוקק, המחוקק לא מעניין אותו מה המוטיבציה שלך. גם אם באמת זאת המוטיבציה שלך ואתה צודק, זה לא משנה. אתה מבין מה אני אומר? לכן אין טעם לדון בזה.
לא, נשמע שהמחוקק מסתמך, שפחות האופן שבו בני אדם חווים את החוק, הוא נובע מזה שהוא צודק בגלל זה, בגלל שכל אדם יכול לעזוב, ואם לא עוזב, הוא מתחייב.
אף שופט בעולם לא שואל את עצמו על בסיס מה הבן אדם ההוא שעשה את המצווה או את העבירה עשה אותה. הוא שואל את עצמו למה החוק מסמיך אותי להניש אותו. או למה החוק רואה את עצמו כמחייב את האדם ההוא. הוא לא שואל שאלות לגבי מה המוטיבציות של האדם ההוא. לא מדבר על כוונות פליליות כרגע, לפרשייה אחרת.
אם אתה רוצה אבל דוגמאות לאנשים שכופרים ביום של המנה חברתי, יש שפע. יצא לי לדבר עם הרבה כאלה. זה לא...
כן,
זה... נכון שזה נפוץ, אבל זה לא גורף.
גם בהגות המשפטית עצמה. בגלל שהם נשארים ולא מצייתים.
גם בהגות המשפטית עצמה יש גם דעות שונות. זה לא צריך להגיע אפילו לאזרחים. לא כולם מסכימים למנה החברתית, הרי זאת פיקציה. אז למה שנקבל את זה? אני לא חתמתי אף פעם על המנה כזאת.
כשאתה נשאר, אתה מקבל את זה.
או שכן או שלא. זה תלוי, אם אתה באמת מקבל את זה או לא, יש כאלה שלא קיבלו את זה, אבל אני אומר אותם, זה לא חשוב לי. אפילו אם אתה צודק שכולם מקבלים את זה. זה לא מעניין את המשפטן.
אולי את המשפטן לא, אבל...
מעניין את הפסיכולוג.
לא, אני רק אומר שהסיבה שהבני
אדם מניקים...
אני חושב שהכוח של המשפטן נובע מהסכמת האנשים, שהיא נובעת מזה...
אתה חוזר אותם לתיאוריה. הסכמתי. גם בהקשר המשפטי, בתיאוריה של ההלכה, ברור שאפשר לומר שהציווי או החקיקה, זה הבסיס למחויבות של האנשים. נכון, האמירה הזאת קיימת גם בהקשר המשפטי. אבל לא המוטיבציה שמניעה את האדם הבודד לעשות את מה שהוא עושה. זה לא מעניין בעובד המשפטי. עוד מישהו?
אבל בסופו של... טוב, הרב, יש לי שיעור ב8, אני פורש. שיהיה לילה טוב.
נתראה. שתי קפה לפניכם. כן.
רק לגבי מה שהרב העיר על אחד העם, יכול להיות שלפי הרב קוק, זה כן נחשב לו שהוא קיים את ההלכה?
סביר להניח אפילו, אני לא מסכים לחלוטין, אבל כן, הרב קוק מתאים לו להגיד דבר כזה.
יש איזה מקום שהוא אומר שכל כך מחובר רוח האומה עם רוח השם.
הוא אומר את זה בהרבה מקומות, את האמירות. אני לא מומחה ברב קוק, אבל לא צריך להיות מומחה בשביל לדעת שזה כנראה ככה הוא תפס את זה, אבל אני באופן נחרץ לא מסכים.
הרב, אבל נגיד...
נדבר על זה אולי בהמשך.
הרבה פעמים מובא המצווה שכלית, כאילו שאתה עושה אותה, גם הרמב״ם הרי בסופו של דבר במורה נבוכים מפרש בכל חלק ג' מצוות על דרך השכל. אז כמו ששם המצוות, נגיד הוא מסביר על נגיד...
זאת אומרת מוטיבציה שבגלל אתה עושה את זה.
אבל שוב, אבל אם אני מסביר את המצווה ואני עושה אותה לפי, נגיד אני מקריב קורבן כי אני מבין שיש את העניין הזה של להוציא את העבודה הזרה מישראל, נגיד במורה נבוכים.
לא קיימת מצווה.
אז לא קיימתי מצווה אז לפי זה.
ברור, אתה יכול להביא קורבן עוד פעם, הבאת חולין בעזרה.
אוקיי.
יש צריך להבחין בין השאלה האם יש טעם למצווה, לבין השאלה היא מה המוטיבציה שבגללה אני עושה את המצווה. אבל עוד פעם, זה בשיעור הבא אני אחדד את זה.
הרב, אנחנו רק מבהיר, אנחנו מדברים פה על ציוויים וחיובים, נכון? לא על איסורים, כי באיסורים גם למשפט האזרחי יש הרבה משמעות לכוונה של העושה.
לא, אני מדבר, אתה מדבר על כוונה פלילית, אני לא מדבר על כוונה פלילית. כוונה פלילית מדברת רק על השאלה אם אתה מתעסק או לא. זה מישור אחר לגמרי של דיון. אני טוען, טוב, אני מדבר עוד על זה עוד. זה רלוונטי גם ללהבים לדעתי.
עזרת השם, הרב, תודה רבה.
אוקיי, כל טוב, לילה טוב, להתראות.
תודה רבה.
תודה רבה.